אתם מאזינים לכאן עוד.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם, מאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה בעיצומם של אירועי הגאווה בכל הארץ. היום אנחנו נדבר כאן על סרט חדש שהוקרן בכאן 11. הוא מתאר את חיי ההומואים בישראל בראשית ימי המדינה. נספר לכם על פסטיבל קווירי על גדות הירדן, ונדון על סמים, משטרה וקהילת הלהט"ב. עוד נדבר היום על יצירת סביבות עבודה ידידותיות לבני ולבנות הקהילה. נציץ אל הצגת תיאטרון חדשה שעניינה חייו ומותו של המדען הבריטי ההומו המוערך אלן טיורינג, ונשמיע שירי גאווה, ובעיקר נקווה לאפס נפגעים במצעד הגדול שיצעד מחר בתל אביב. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, אלעד זוהר, טכנאי השידור, אני איציק יושע. מצעד הגאווה הגדול בישראל יצעד מחר ב-12 בצהריים ובפעם ה-21 בתל אביב. תחת הכותרת מחוץ לחוק ובסימן המשך המאבק לזכויות, צפויים לצעוד מחר עשרות אלפי מבני ובנות קהילת הלהט"ב בישראל ובעולם, וחברים ובני משפחה. השנה, לאחר שנים של ניתוק מהפוליטיקאים, ינעמו על בימת ההזנקה חברי הכנסת שלי יחימוביץ' ותמר זנדברג, ועוד פוליטיקאים שיצטרפו כנראה ברגע האחרון. את המופעים בבמה המרכזית ינחה אסי עזר, ויופיעו בהם בין היתר מירי מסיקה, הראל סקאט, רן דנקר, מאיה בוסקילה ושפיטה. עוד יכבד את המצעד בנוכחותו השחקן האמריקני ניל פטריק הריס, המוכר מהסדרה איך פגשתי את אמא, שיצעד עם בן זוגו. בשולי השמחה הזאת התפרסם השבוע נתון מטריד יותר. הנתון אומר כי אשתקד במהלך חודש הגאווה נרשמה עלייה בתקיפות על רקע להט"בופובי. על פי הדיווחים של מרכז ניר כץ, אירועי התקיפה בחודש יוני שעבר היו פי חמישה מכל האירועים בחודשים שקדמו לו מתחילת השנה. במרכז כץ מעריכים כי גם השנה התמונה תהיה דומה. עוד מפרסם המרכז כי מחאת הלהט"ב בקיץ האחרון גרמה לעלייה של 15% בהתבטאויות שנאה ברשת לעומת 2017, ובכל דקה בממוצע מתפרסמת ברשת רשומה להט"בופובית, פוסט. יש לציין כי בערים שיזמו מצעדי גאווה מסתמנת ירידה בשיח השלילי. בבאר שבע למשל נרשמה ירידה של לא פחות מ-20% באזכורים הומופוביים בין 2017 ל-2018. נזכיר כי השנה הצטרפו 12 ערים מטבריה ועד יבנה שמקיימות מצעדי גאווה בתחומן. עד כאן חדשות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
במוצאי השבת הקרובה בשעה 9:45 בערב ישודר בכאן 11 הסרט הדווקאים של הבמאית הדס איילון. הסרט מביא את סיפורם של שישה הומואים שנולדו בעשור הסמוך לראשית ימי המדינה. אני חייב לומר שזהו ניסיון מאוד מבורך ומרתק להתחקות על חייהם של הומואים בישראל בימים של כן, חשיכה מוחלטת של הומופוביה כמעט מובנית בכל סדרות הציבור. ימים של רדיפה על ידי המשטרה ושל בעיקר חיים מחוץ לחוק. אנחנו נספר לכם עוד שהסרט כבר זמין לצפייה בערוץ היוטיוב של תאגיד השידור, ואנחנו אומרים שלום להדס איילון, יוצרת ובימאית הסרט. שלום הדס.
היי.
אז סיפרת במוקדם יותר שהרעיון לעשות את הסרט בא לך מהמקום שבו חרדת לעתידך הפרטי כלסבית, והיית סקרנית לדעת איך התנהלו חיים הומואים ולסבים, לסביות לפנייך בעולם שכולו מוסתר ומגונה. אז מה מצאת?
טוב, קודם כל כמובן שאני טעיתי לגבי העתיד שלי, זה היה לפני 16 שנה, שהמציאות כבר הייתה חיובית, והיה בר של לסביות המינרווה כבר, והיה פורומים באינטרנט הלסביות, זה לא הייתה חשיכה מוחלטת, ועם זאת הייתי חרדה באמת.
היום אנחנו לא לגמרי באור, אז לפני 16 שנה הייתה הלטה כלשהי.
כן, אבל הייתה אינפורמציה, אתה יודע, כבר היה ילד בג'נרל כבר יצא בארצות הברית, כאילו, בכל זאת הייתה מינרווה, כאילו, זה לא היה חשיכה. אני ניגשתי לזה מאיזשהו מקום אפילו טיפה נאיפי ורומנטי במקור שלי, כלומר, עניין אותי לחקור את מקומות המפגש, חשבתי שאולי, לא יודעת מה דמיינתי עם את ברלין בשנות ה-30, אני לא יודעת מה בדיוק עבר לי בראש, אבל חשבתי שאני אעשה על מסיבות מחתרתיות, או כמו שיש את הסרט סטפן בראון, שמתארים שם איזה מסיבות נהנתניות כאלה אצלו בבית. אז באמת נקודת המוצא שלי הייתה מאוד נאיבית ונקודתית על מקומות מפגש. וככל שהתחלתי את התחקיר, הבנתי שכמובן זה ממש לא הסיפור המעניין פה. וככל שדיברתי עם יותר, דיברתי עם עשרות מרואיינים, באמת. ומצאתי סיפור שהוא, אני קוראת לזה מין מעבר בין פרקטיקה מינית לזהות אישית והזהות קולקטיבית, כאילו פתאום מצאתי את המעבר הזה שהוא הנושא המעניין והמהלך המעניין של הסרט. זאת אומרת, זה כל מפגש זה רק חלק מאוד קטן.
זאת אומרת, בעצם גילית אנשים שבעצם התחילו לגשש את דרכם בדרך להגדרת הזהות שלהם, שהייתה נתונה תחת איום ובעצם הייתה מחוץ לחוט. כמה קשה היה לך למצוא מרואיינים לסרט?
תשמע, זה אחד הוביל את השני. זה היה תהליך, בסך הכל, אני חושבת שריינתי כמה שנים טובות.
אני אומר קשה, כאילו זה מובן מאליו שזה קשה, כי היום את יודעת, כשרוצים לראיין הומואים אפשר למצוא בלי סוף, אבל צריך לזכור שא' התקופה היא באמת קשה, ובאה גם, אם אני לא טועה, האנשים שעדיין חיים איתנו, חיים מתוך איזושהי הפנמה מאוד אכזרית של ההומופוביה העצמית, נכון?
נכון, והיו הרבה אנשים באמת שאמרו לי שהם לא מוכנים להצטלם, הם כן הסכימו לעזור לי ברמת התחקיר, נפגשתי עם הרבה אנשים שאמרו לי שהם ישמחו לעזור לי תחקירית, אבל הם לא רצו להצטלם, הם גם הציעו, שאני אמרו לי, תוכל לצלם אותנו עם פנים מוחשכות, וזה היה לי ברור שאני לא הולכת למקום הזה, כלומר, בסרט של אנשים, אם אני הולכת לתאר יציאה של אנשים מהחושך לאור, אני בטח לא אשאיר אותם בחושך. אני גם לא חושבת שזה נכון לשדר את המסר הזה שאנשים האלה צריכים להסתתר.
כמובן.
כן.
זאת אומרת, אבל אני מברך על ההחלטה של הבימאית. כמה מהם באמת נשארו בחוץ, ויש לך צער עמוק על זה שהעדות שלהם לא מובאת בגלל ההחלטה הזאת?
אני לא יכולה להגיד לך בדיוק מספרית, אבל יש כמה דמויות שמאוד מאוד הייתי שמחה שהיו נוכחות בסרט, אבל באמת בסופו של דבר
התארחתי. בלי שמות, את יכולה לומר את הדברים שהם אמרו לך, ובגלל ה...
אני אגיד לך מה, זה פשוט היו אנשים טיפה מבוגרים יותר. רוב מה, אז היה לי יותר גם קצת גישה לשנות ה-40, שמה שבסרט כרגע אין לי.
כן.
זה מה שבעיקר מצייר אותי, שזה חלק של מקום המדינה, ושעוד היה את השאריות של המנדט הבריטי במקומות המפגש. זה משהו שנשאר מחוץ לסרט באמת, כי לא היה לי מקור ראשון שיספר לי את זה, והחלטתי שכל ההיסטוריה תהיה מספרת במקור ראשון, ולא שאני אראה מומחים שיתארו את המצב.
מה למדת מזה, מנקודת המבט שלך כאישה, כלסבית על ההוויה ההומואית? היה לה איזשהו חיבור גם ללסביות של אותה תקופה?
תראה, התחקיר שלי התחיל מרצון לעשות סרט גם על לסביות וגם על הומואים. כלומר, לא התחלתי את הסרט המקורי היה אמור להיות על שניהם. היה לי לצערי הרב, לפני 7 שנים שהתחלתי את התחקיר, היה לי יותר קושי לקבל הסכמה מנשים להצטלם. אמרתי, טוב, אני אצלם כדי לגייס כסף, ואז אני אחזור לזה בהמשך, אבל ככל שהמשכתי את התחקיר, הבנתי שזה באמת סיפור נורא נורא שונה. אני לא, בגלל שהתחקיר של אנשים הוא יחסית בחיתוליו, אז קשה לי לקחת אחריות מלאה, אבל אני חושבת שאם אצל גברים היה איזשהו מעבר באמת מפרקטיקה מינית לזהות, כלומר, הם עשו סקס עוד לפני שהם הבינו את המשמעות של הדבר הזה שהם עושים סקס עם גבר, אני חושבת שבארץ יותר ויותר לסביות יצאו מהארון דווקא עם הפעילות הפוליטית הפמיניסטית, כלומר, במרחבים האלה של קבוצות פמיניסטיות, פתאום נשים גילו את הלסביות שלהם והתחילו את הפרקטיקה המינית הזאת. הרגשתי שזה איזשהו סיפור טיפה הפוך דווקא.
לפיכך, לסיום, נשאל את השאלה המתבקשת מהדברים שלך עכשיו. האם יהיה סרט המשך על לסביות של אותם שנים?
אז בהחלט אני מתכננת סרט המשך. אני עכשיו מתחילה תחקיר, ואני מאוד מקווה שזה שעברו 7 שנים, יהיה לי הרבה יותר פשוט למצוא אנשים שיסכימו לקחת חלק בזה, כי אני חושבת שללא ספק גם ההיסטוריה הנשית הלסבית צריכה להיות מסופרת.
אנחנו כמובן מסכימים לזה. אנחנו נזכיר שהסרט הדווקאים שלך, הדסה אלון, ישודר בכאן 11 במוצאי שבת הקרובה, 15 ביוני ב-9:45 בערב. אני מודה לך על השיחה ובהצלחה עם הסרט.
אני מודה לך, תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי. חלון גאווה עם איציק יושע.
עוד מעט בחירות, שום דבר במלא לא הולך להשתנות, אז מה אכפת לכם? תנו לי את הקול שלכם. אל תתנו להם, ככה בלי קולות הם לא יוכלו להתקיים, אז מה אכפת לכם? תנו לי את הקול שלכם. אני לא מבטיח להוריד מיסים, המחירים של הדירות יישארו גורדי שחקים. אני לא מבטיח להביא שלום, יהיה עצוב אם לא יהיה על מה לחלום. אז תבחרו בי, תבחרו בי, תבחרו בי.
אם שאלתם את עצמכם מה הקשר בין שונות מגדרית לבין רוחניות, יצירתיות וטבע, נראה שתוכלו לקבל מענה באירועי קוויר מג'יק השניים שיערכו השנה, יערכו גם השנה יש לומר, והשנה הם יהיו במשך 4 ימים על גדות הירדן, מ-26 עד 29 ביוני. ואם גם שאלתם את עצמכם למה אנחנו משמיעים את שיר בחירות של מקס פינק, אנחנו מיד נענה על כל התהיות. נאמר רק עוד שקוויר מג'יק הוא 4 ימים של סדנאות, מוסיקה, אוכל וסביבה להטבית מודעת ויצרית. ואנחנו אומרים שלום לאמיר סטולר, אחד ממפיקי הפסטיבל. שלום אמיר.
שלום.
אז בשנה שעברה זה היה מאוד מאוד מוצלח, נכון? ובגלל זה הוספתם השנה יום.
נכון, שנה שעברה זה היה בעצם הפעם הראשונה שקיימנו את הפסטיבל, בספטמבר. היה הצלחה מסחרת, באמת היה אנשים מאוד נהנו, והיה אפילו life changing של אנשים מסוימים, והשנה אנחנו גדלים, כבר מכרנו הרבה יותר כרטיסים, אנחנו מציעים מתחמים יותר גדולים, יותר מגוונים, יותר סדנאות.
אז בואו באמת תספר למי שלא היה ולמי שרוצה להגיע, מה זה בעצם קוויר מג'יק. תאר גם את המקום, את גדות הירדן הפסטורליות שבהם מתקיים הפסטיבל.
אוקיי, אז קודם כל נתחיל אולי מהתוכן. בעצם הפסטיבל, העיקר שלו אפשר להגיד זה הסדנאות. יש לנו 4 מתחמים של סדנאות, מתחם של יצירה, מתחם של תקשורת, מתחם גוף נפש ומתחם של אירוטיקה. וכל אחד יכול לבחור לאיזה סדנאות ללכת ומה שהוא מתחבר אליו. סדנאות של מחול, של יוגה, מדיטציה, טאי צ'י, טנגו, קווירי, דרג, ווגינג, טוורקינג, תקשורת ועוד.
מה זה מתחמי אירוטיקה?
אירוטיקה זה מתחם שיש בו סדנאות של אירוטיקה, של טנטרה, של יוגה בעירום. אנחנו גם עושים, הכניסה לסדנאות האלה מותנית בכניסה לסדנאות הסכמה.
שתסביר מה הן.
סדנאות הסכמה, אנחנו בעצם מדברים על מה זו הסכמה, האם אני נותן הסכמה, לוקח, סדנה מאוד ארוכה שבעצם קצת שוברים את המוסכמות של מה שקורה נגיד מסיבות בתל אביב, או אירועים כאלה שבהם אנשים קצת לוקחים את ה...
למה נועדה ההסכמה הזאת?
נועדה שפשוט כולם יגישו בטוחים ומוגנים, זה בעצם המרחב שאנחנו מציעים, כדי שבאמת אנשים יוכלו גם ליהנות מהמרחב האירוטי הזה בכיף, כי האלטרנטיבות שקיימות בתל אביב או באירועים קווירים או של גייז הן קצת יותר קשוחות. אבל זה פן אחד של הפסטיבל, וכל אחד באמת הולך לאיזה סדנאות שהוא מתחבר אליהם. הפסטיבל עצמו נמצא בבית גניה, על גדות הירדן, מקום באמת מקסים, מוצל ושקט עם נהר הירדן, שזה מדרום לכנרת והוא ממש גדול שם ומשל לשחות. יש לנו גם ערב קברט עם מופעים, יש לנו תקסים, יש לנו צ'י שופ ומטבח עם אוכל
כשאתה מולה. אומר תקסים, לאיזה תקסים אתה מתכוון?
האמת שאני מעביר את הטקס הראשון שמתקיים.
ומה יהיה בו?
יהיה בו בעצם איזה ניסיון טיפה קצת להשיל מהמתח ומהנורמליות של היום-יום, ולחבר לרוח של הטבע ולפסטיבל, וגם להכיר אחד את השני, להכיר אולי אנשים שאנחנו לא מכירים וזרים, ויחד איתם בעצם לחוות איזו חוויה של שחרור, ובסוף כולנו נטבול ביחד בירדן. ויש עוד תקסים שמסביב לאש, תקסים ששרים ביחד, מנגנים ביחד, זה משהו שדי מחבר ומגבש. וכמובן, כל אחד, אם חשק לו, הוא בא, אם לא, הוא יכול ללכת לצ'י שופ, ללכת לאיזה סדנה.
והכותרת קוויר מג'יק, מה בעצם היא רוצה להגיד או להבדיל את הפסטיבל הזה מפסטיבלים אחרים?
אוקיי, שאלה מסוימת, כי באמת זה בדיוק מה שמביא אותנו, כי פסטיבלים כאלה קיימים הרבה, פסטיבלים של סדנאות, של רוחניות, של תנועה, אבל הם כולם שציין די סטרייטים, אין איזשהו דגש או איזושהי הבטה על העניין של המקדר ושל הקוויריות. אצלנו באמת, א' כל המרחב שבאמת זה מורכב גם מגברים, נשים, לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים, אבינארים וכל דבר על הקשת הקווירית, אז א' כל המרחב עצמו פשוט ישר נותן איזשהו שחרור מסוים להיות מי שאתה, אם זה להתלבש בבגדי נשים, או אם את אישה להתלבש בבגדי גברים, או להיות כמו שאתה, וחוץ מזה אנחנו גם באמת שמים דגש עם הסדנאות, ועם המעבירי סדנאות, על מה זה אומר להעביר סדנה לאדם שהוא קוויר, מה זה אומר שהמגדר שלך הוא לא בהכרח מה שזה נראה. המון מהסדנאות האלה בפסטיבלים אחרים, סדנאות של גברים ונשים, שצריך להגיע בזוג, זה רק לנשים, רק לגברים, ופה אנחנו בעצם מנסים לשבור את השיטה הזאת.
יפה, אז התיאור הזה באמת יצר את הסקרנות המתבקשת, ונחזור לקראת סיום ונזכיר, הפסטיבל הזה יתקיים בין התאריכים, תגיד אתה אמיר?
26 עד 29 ביוני.
וכמה עולים כרטיסים? אגב, מה סידורי הלינה במקום או על יד?
יש קמפינג וזהו, אפשר גם לבוא די חם, אז לא חייב אוהל, אבל יש גם מטבח ויש צ'י שופ, זאת אומרת שאפשר לקנות שם אוכל ושתייה. אפשר לקנות כרטיסים באתר שלנו, קוויר מג'יק, או לחפש לנו בפייסבוק ולקנות כרטיסים שם. כרטיס עולה 420 שקלים במחירה כרגע, הייתה מחירה מוקדמת שנגמרה. מספר הכרטיסים מוגבל, אגב, אנחנו כבר אחרי חצי מהכמות, אז מי שרוצה להבטיח את המקום שלו, מומלץ להיכנס ולקנות כרטיס.
נהדר, מאור אדרי והחיות קרקוק לי לא יהיו שם, נכון?
אולי, הם מוזמנים, הם מוזמנים, כרטיסים קיימים.
אבל הם איתנו פה, שירי גאווה, 2019, אמיר סטולר, קוויר מג'יק, תבלו.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
איך תמיד בלילה זה קוקי דינור הדמעות שלי מסתדרות מאחורי איפור איך הפכתי ככה לברבור שחר שוב השרתי את הילדה שבי שם מאחור חדרות מאחורי עיבור. איך הפכתי ככה לבבו שחר? שוב ושרתי את הילדה שבי שם מאחור.
אם מישהו מחפש אותי,
מישהו מחפש אותי, מישהו מחפש אותי, זה לא תמיד טוב. פשיטת המשטרה בסוף השבוע האחרון על מועדון הסאונה בתל אביב, כן, זעזעה את הקהילה הלהט"בית בישראל, ולאחר שהתפרסמו הצילומים מהפשיטה של המשטרה למתחם הבילוי הזה להומואים, התגובות היו מאוד מאוד קשות, במיוחד כנראה מול העילה המוצרת לפשיטה, כפי שפרסמה אותה המשטרה, ידיעה מודיעינית על הימצאות סמים במתחם. מה שקרה שם, שעשרות מבלים בעצם שהיו עסוקים בפעילות אינטימית נחרדו פתאום מול פנסים רבי עוצמה שהופנו עליהם, וקריאות מעוררות פחד של עשרות שוטרים במדים ובכפפות שפשטו על המקום, ועיקר הזעם בקהילה יצא על התזמון, שהוא בעיצומם של אירועי הגאווה, על ההשפלה שבה הועמדו מבלים ברומם, ועל האימה שאחזה בחלקם, כי כמו שניתן להבין, והמשטרה הזאת, המשטרה הזה לא נסתר מעיניה, יש במקום הומואים בארון, יש ערבים שחשיפתם עלולה להעמיד את חייהם ממש בסכנה. קשה היה לקבל את התירוצים של המשטרה, אבל אולי מאז יכול לצאת בכל זאת משהו מתוק. מתוק אולי לא, אבל לפחות דיון, כי בעצם הפשיטה הזאת חשפה כמה כשלים שעוררו דיונים נוקבים, אפשר אפילו לומר, בחוגים רחבים בקהילה, ולכן בדקות הקרובות אנחנו ננסה להבין את מקומו של המועדון כחלק מתרבות הבילוי של גברים הומואים. אנחנו ננסה גם לדבר על המדיניות המיושנת בהתייחסות של המשטרה למשתמשים בסמים, וכמובן על הצורך בהעמקת הדיאלוג בין הקהילה למשטרה. לצורך הדיון הזה הזמנו שלושה. את עדי לב ברינקר, שהוא פעיל חברתי להט"בי, ואת מנכ"ל הוועד למלחמה באיידס, חן שמילו, ואת מחזיק תיק הגאווה בעיריית תל אביב, איתי פינקס ארד. נתחיל איתך, עדי לב ברינקר, שלום.
עמית.
מה אמרתי, עדי?
עדי, בסדר, גם בעין.
עמית, נכון.
גם בעין.
טוב, זה לא כך מצחיק. בוא תספר לנו ככה בכללי על הסאונה, לאו דווקא הספציפית הזאת, אלא על הסאונות בכלל, כמקום מפגש וחלק מתרבות הפנאי ההומואית בארץ ובעולם.
אז הסאונה הזאת, ובעצם אחרות שהיו בתל אביב בעבר ובשאר הארץ, זה לא משהו חדש, זה משהו שהתחיל כבר במאה ה-15, יש עדויות לקיום סאונות. הסאונה זה נשמע כמו ספא או מין בית מרחץ, וזה באמת בית מרחץ. יש שם סאונה יבשה ורטובה בדרך כלל, יש איזשהו ג'קוזי. מאוד מה שאנחנו תופסים כתמונה של נגיד בתי המרחץ בטורקיה או במזרח התיכון בכלל, או הונגריה, שמאוד ידועה במרחצות החמים שלה. הייחוד זה שזה איזשהו מקום סגור שהוגדר הידוע כמקום בילוי לגברים הומואים. או בעצם לפני שעוד אפילו היה את הזהות ההומואית, דברים שרוצים לקיים יחסים אינטימיים עם דברים. והסיבה שהמקום הזה נוצר הוא בין השאר, כי לא היה אינטרנט, לא היה שום מקום אחר שבו גבר שרצה להכיר דברים אחרים היה יכול להגיע. היינו צריכים מקומות לסקס, היינו צריכים מקומות גם למפגשים אינטימיים ולהיכרות, בצורה שלא תסכן את החיים של מי שמחפש בעצם להכיר אנשים אחרים כמור. צריך לזכור שכל התנועה לזכויות הלהט"ב בעולם התחילה רק לפני 50 שנה. והיא התחילה, זאת אומרת שעד היום היא לא סיימה את תפקידה, ואנחנו עדיין נמצאים הרבה פעמים בכל מיני מקומות בסכנת חיים. לכן יש מקומות כאלה שהם מיועדים לגברים, למפגשים, והם בעצם ממש נוצרה סביבן תרבות שלמה, של דיסקרטיות ושל קודים חברתיים רבים מאוד. וזה גם אחד הדברים שמאוד נפגעו בפשיטה השבוע.
יפה. זאת בדיוק הסיבה שביקשתי לשים את הדברים האלה כך, משום שלמתבונן מהצד, למתבונן הסטרייטי, יש איזו מין הילה של משהו שמתרחש, כן, באפלה, אבל הוא לא בהכרח משהו מסוכן ומסכן. עוד מעט נדבר על הסמים, אלא באמת יש לו ערך מאוד מאוד חשוב כחלק מתרבות של בילוי, של מפגש, של גברים הומואים. אני אומר חלק כי זה לא הכל, אבל נורא נורא חשוב שידעו שזה חלק לגיטימי ואפשרי וקיים ונוכח בהווי הומואי של גברים. מתי מהיכרותך, עמית, את התרבות, את ההווי הזה סביב המקומות כמו הסאונה, מתי הסמים הפכו לחלק כמעט אינטגרלי לבילוי שם? שוב, לא אצל כולם.
כמובן, לא אצל כולם. וחשוב לי גם להבהיר שעצם בחירה של בן אדם להשתמש בסמים או לא, זה לא עניין. אני לא רוצה לזה, אבל השימוש בסמים בסאונה, ובעצם בשאר מקומות הבילוי, הגיעו יחד עם חדירה של סמים לתרבות הכללית ולתרבות ההומואית, אני מאמין שבשנות ה-70 וה-80, סמים על סוגיהם השונים. בשנות ה-70 וה-80 היה יותר אקסטזי בשוק. היום אנחנו מדברים על סמים אחרים, שכן תכף ידבר עליהם הרבה יותר בהרחבה ממני. וחלק מהתרבות, זאת אומרת, יש את הקטע של קמצר.
זאת אומרת, בלי להיכנס למחקרים עמוקים, יש להניח שהשימוש או תופעת השימוש בסמים בסאונות האלה לא שונה משימוש בסמים במקומות בילוי סטרייטים אחרים.
וזה כולל כל מיני סמים שמשמשים להנאה מסקס. אני חושב שאפילו בשנות ה-60 היה תופעה עולמית הרי של שימוש במריחואנה או באקסטזי, דברים כאלה, כן. למטרות הנאה עצמית, גם לסקס, וסאונה זה מקום שנועד לסקס. לא שונה ממנה. לא שונה ממנה.
כן. אני רוצה לעבור באמת לחן שמילו. חן, אני רוצה לשאול אותך, בשנים האחרונות המגמה לטיפול במשתמשים היא הולכת ומשתנה, והיא יותר מפנה מקום מאיומים והפחדה, היא מפנה מקום ל... תגיד אתה בעצם.
קודם כל צריך להגיד שישנה תופעה של שימוש הולך וגובר בסמים מסוימים בקרב הקהילה הגאה. אנחנו כן מזהים מאפיינים ייחודיים, גם באופן השימוש, גם בסוגי הסמים, וגם בעובדה ששימוש לא מבוקר או אפילו יותר מוגזם מביא לנזקים מוגברים יותר כשזה נעשה בקרב הקהילה הגאה. אז אנחנו כן צריכים להגיד, להכיר בייחודיות, משום שהיא לא נמצאת רק בתיאור התופעה, אלא גם בצורך במענים מסוימים.
ומה המענים שאתם ממליצים עליהם בשונה ממה שמקובל בשנים האחרונות?
אנחנו רואים שבהרבה מקומות בעולם שכבר התמודדו עם העלייה הזאת, הבינו שאכיפה פלילית לבד או לכשעצמה לא משיגה את התוצאות. זאת אומרת, להשתמש בכלים הרגילים, הקלאסיים של המשטרה, ולקוות שזה ימנע את התופעה, צריך לשים לב שהמשטרה משתמשת בטרמינולוגיה של מניעה, זה פשוט לא עובד, זה לא קורה. יש לזה גם תופעות או השלכות שליליות. למשל, לקראת הרעיון שלנו, אני הזכרתי וקראתי שוב רעיון של אחד מדיני המשטרה הבכירים לשעבר באנגליה, שבן זוגו מת ממנת יתר של סמים שנהוגים בקהילה הגאה, כי זה גם קורה, יש תקנות ממש לנפש בשימוש מוגזם, ודווקא כקצין משטרה בכיר הוא אומר, תראו, לא הצלחנו לאכוף, זאת לא הדרך, ויותר מזה, כאשר נעשו עבירות אגב השימוש בסמים, כמו למשל בתחום העבריינות המינית, אנשים פחדו לדווח. ולכן בעצם אנחנו מפסידים פעמיים, גם לא משיגים כלום בצמצום נזקי התופעה, וגם מכניסים אנשים למחשקים. וזו בעיניי טעות. לכן הדרך שאנחנו מאמינים שצריך לקדם לצד כמובן עבודה של המשטרה שתמשיך לעשות בתחום הסחר, אנחנו לא כמובן מכחישים את העובדה שמדובר בשימוש אסור לפי החוק, שלמשטרה יש חובה לקיים את הוראות החוק, אבל הדרך הנכונה היא להסתכל על זה במשקפיים של בריאות הציבור. המשמעות היא קודם כל להכניס לטרמינולוגיה את העניין של מזעור נזקים, להבין שהתופעה לא נעלמת, לא תיעלם, גם אם המשטרה תפעל, להכיר בכך שיש אנשים שבוחרים להשתמש באותם סמים למטרות ההנאה שלהם, אבל לסייע להם גם להפחית את הנזקים וגם לדאוג לרווחתם ולבריאותם ככל שזה ניתן. וזה אכן ניתן כי יש כל מיני אמצעים שבהם ניתן למזער נזקים ומענים שבמקומות רבים אכן, בעולם נתפרו.
אנחנו נחזור לזה, אני רוצה לעבור בשלב הזה לדבר עם איתי פינקס ארד, מחזיק תיק הגאווה בעיריית תל אביב. איתי, כחלק מהנהגת הקהילה, כמה אתם פועלים לקיום דיאלוג משמעותי, מקיף בין הארגונים לבין המשטרה? האם ידע או מידע כמו זה שחן שמילו עכשיו מסר או מדיניות שהוא מנסה ליישם, כמה הם מגיעים אליך ודרככם אל המשטרה?
טוב, אנחנו מגוף קצת היברידי, כי אנחנו הקהילה בתוך העירייה. התיק שאני אמונה עליו, שכולל, או בעצם שמובל על ידי המרכז הגאה, המנהל שלו, אביו מזן, אנחנו בעצם פוגשים את המשטרה ברמה כמעט יומיומית, בגלל הקיום של המרכז, מרכז העיר, האירועים הרבים, לא רק סביב אירועי אגב, האירועים שמתקיימים לאורך כל השנה, תאומים למיניהם, ולכן אנחנו הפכנו להיות הציר גישה העיקרי מולם. אני חייב להגיד שהעבודה עם המשטרה, ואני, יש לי קילומטראז', הייתי יושב ראש האגודה לפני כמעט 20 שנה, וההתנהלות המשטרתית, הגישה, בכלל כל הגישה המשטרתית כלפי הקהילה, אני לא צריך להזכיר, בטח דיברתי לא מעט בתוכנית הזאת על הכפפות המפורסמות בפינוי בוויגסטוק ב-98, היו עוד הרבה סיפורים מאז, ממש גישה תוקפנית כלפי להט"בים. אז אני חייב להגיד שאני כן רואה הבדל, אני רואה גם שוטרים בגישה אחרת, ובוודאי קצינים יותר בכירים שהם פשוט אולי גם קצת דור אחר, כולנו...
האם אתם יזמתם פגישה עם בכירי המשטרה?
לאחר האירוע, בוודאי, ישבנו עם מפקד מרחב ירקון.
איך הוא הסביר את ההתנהלות של המשטרה?
אני חושב, בוא נגיד ככה, אני יכול קצת לפרשן אותו. אני חושב שהיו שם, היו דברים שהם גם הבינו שהיו יכולים להיות גם אחרת, גם, אפילו ברמת העיתוי, כי לפעמים אנחנו... לפעמים אנחנו נותנים גם, אני לא חושב שהם, אני לא מאנשים שמאמינים שהם התכוונו ליצור הרתעה לקראת אירועי הגאווה. אני אישית גם לא בטוח עד הסוף שהם הבינו ממש שהם נכנסים למועדון שהוא לא ככל המועדונים. אני לא חושב שהם היו עד כדי כך סגורים על זה שהפעילות שם היא לא...
טוב, ניתן להם ליהנות מהספק הזה. אני בטוח שאתם תמשיכו את הדיאלוג הזה, נכון?
רק אנחנו, הדיאלוג, כמובן, אנחנו גם לא באנו גם להביע את המחאה שלנו, גם להסביר את הטעות שבוודאי שבסרטון, בהפצה של הסרטון של הפשיטה, זה היה מעשה שלא יעשה. אנחנו, זה אולי היה הדבר הכי חמור בכל הסיפור הזה, כי גם לצלם וגם ליצור, לזרוע בעצם פחד וגם באחרים שלא היו שם, זה בעינינו דבר מאוד לא נכון. אנחנו מבינים צרכים מבצעיים, אבל יש פה קהילה שיש לה גם את הרגישויות שלה. זה לא, הסברנו להם שזה לא כמו פשיטה על כל מועדון, לא רק קהילה, שבעצם כל פשיטה, כל התנהלות משטרתית אגרסיבית כלפי הקהילה, היא מעוררת גם זיכרונות אישיים וגם זיכרונות קולקטיביים מהתנהלות משטרתית שהיא לא הייתה כל כך לפני הרבה זמן, ולכן זה לא כמו, הם אמרו, ככה אנחנו נוהגים בכל פשיטה של סמים במועדון אחר. אנחנו הסברנו להם שקודם כל המועדון הזה ספציפית, הוא באווירה אחרת, הוא הפעילות, האופי שלו, הם לגמרי אחרים.
כמו שעמדנו בשיחה עם עמית, כן.
נכון, וגם, אבל גם, בעיניי גם מועדון רגיל, אני חושב שהמשטרה צריכה לקחת בחשבון ש... כן, יש בה, ברובנו ככולנו, בתהליך ההתבגרות שלנו, במעבר דרך הארון, בצורך בהסתרה, בהרבה פעמים תחושה של סובייקטיבית, של שונות, ובאמת דברים שכל אחד מאיתנו כמעט עובר או עבר, אירוע כזה שהמשטרה נכנסת, אז גם אם אתה לא נמצא עם מגבת בסאונה, אלא במועדון רגיל, החשש, ההסתכלות על המשטרה כגוף שהוא הוא לא רק שומר עליך, הוא גם באיזשהו מקום גם קצת מסכן אותך ותוקף אותך, זה דבר שהמשטרה צריכה להיות אקסטרה רגישה איתנו.
אני רוצה כן לחזור אליך לקראת סיום הדיון הזה. דיברת על מזעור נזקים קודם ועל דרכים שאתם ממליצים עליהן, אולי תמנה לפחות חלק קטן מהן עכשיו כאן.
הוועד כבר עשה שתי קבוצות תמיכה לאנשים שנמצאים בסצנה הזאת, והיו צריכים גם מקום בטוח לשתף, גם כלים להתמודד עם אירועי סי כמו אירועי הגאווה. אנחנו מקווים שבקרוב בשיתוף עם הקליניקה של האגודה למען הלהט"ב נחדש את הפעילות הזאת. חייבת לעשות פעילות ברמת המדיניות ביחד עם הארגונים הרלוונטיים בקהילה מול משרד בריאות, משרד הרווחה, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, כדי לשנות את המדיניות וליצור מדיניות של מזעור נזקים, וממנה המשטרה תגזור פעילות אופרטיבית אחרת. אנחנו צריכים הרבה יותר משאבים כדי לדבר על הדברים, כדי לעשות קמפיינים, כדי ליצור כלים דיגיטליים אינטרנטיים, להשאיר את האנשים במידע, כדי שאם הם גם בוחרים לעשות את זה, ושוב, אנחנו לא מעודדים שיעשו את זה, אבל אם הוא בוחר...
כמובן, אנחנו לא מעודדים שימוש. אנחנו חייבים לסיים את הדיון הזה. אני שמח שהצלחנו לעשות אותו, רק לשם ההגינות נביא כאן תגובה של המשטרה, שאומרת שהפשיטה נערכה בעיתוי הזה בשל המידע המודיעיני על הברחת כמויות מסחריות של קריסטל מת. משטרת ישראל תפעל בנחישות כנגד אותם מועדונים בהם מתקיים סחר ושימוש בסמים באופן פומבי ובוטה. עמית לב ברינקר, חן שמילו, איתי פינקס הרד, תודה רבה לכם על הדיון הזה.
רק עוד מילה אחת, מחר, כן, 10 בבוקר, נפגשים בקינג ג'ורג' פינת...
בוודאי, בוודאי.
פינת שדרות בן ציון, ההזנקה ב-12, המצעד, הופעות באמת... מטורפות, יש שם...
אחרי ששמנו את האירוע הטראומטי הזה מאחור. מה?
תבואו עם מים, הודעה מאמא שלי. תבואו עם בקבוקי מים.
תבואו עם בקבוקי מים.
וכן מגנה כמובן.
זה גם אירוע שתי בשלל, אחרי שלל אירועים שאיתי...
חברים, אנחנו חייבים לסיים אחרי אירוע, שמנו את הטראומה מאחורי גבינו ופנינו אל המצעד והשמחה של מחר. תודה רבה לשלושתכם, להתראות וחג שמח.
תודה, חג שמח.
תודה, איציק, ביי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
מחקרים בעולם מצביעים על העובדה הלא מפתיעה כי כאשר עובדים יכולים להתנהג בטבעיות ולהיות מי שהם, הם הופכים לעובדים יצירתיים ויצרניים יותר, מחויבים יותר למקום העבודה שלהם ולעבודה שלהם. מעטות החברות שמכירות באמת בערך העסקי שיש בגיבוי הגיוון הזה וההכרה בו כמינוע צמיחה של החברה עצמה, הן כעסק כלכלי והן כעסק שמשפיע על החברה בכללה, אפשר לומר. לרגל אירועי הגאווה חברו כמה ארגונים וחברות כדי להעמיק ולהביא את הבשורה הזאת למקומות עבודה רבים ככל האפשר. עמותת LGBTech היא עמותת מעברים לקידום הקהילה הטרנסית, ארגון חושן לשינוי וחינוך והאגודה למען הלהט"ב. אלה הארגונים שיזמו סדרת הרצאות בנושא הזה של גיוון והכלה במקום העבודה והיכרות עם צורכיהם וזכויותיהם של חברי הקהילה הלהט"בית. במסגרת ההרצאות האלה ישולבו גם דוברים שיביאו את סיפוריהם האישיים. ושחר גרמבק הוא מנכ"ל ארגון LGBTech, והוא שקם לפני 8 שנים במטרה לסייע לחברות מסחריות בקידום ובייצור סביבות עבודה נוחות ומקבלות לעובדים להטאבים. הארגון גם היה גורם די מרכזי בהנעת ועידת המשפיעים של קהילת הלהטאב, שהתקיימה השבוע בהשתתפות בכירים במשק ובתקשורת הישראלית. שלום שחר.
שלום איציק, צהריים טובים.
הבוקר השתתפת באירוע של שולחנות עגולים, שבו דיברתם על הערך העסקי של גיוון והכלה לקהילה הגאה. ספר לנו קצת על האירוע ועל המשתתפים בו.
כן, אז בעצם הבוקר עשינו אירוע מיוחד וראשון מסוגו של שולחנות עגולים, שבו הזמנו 50 מנהלים בכירים מארץ ומחול, לדבר על הערך העסקי של גיוון והכללה למקומות, לקהילה הגאה במקומות עבודה. הרבה חברות בעצם מכירות את הנושא של שמובדים מלהטבים, אבל לא תמיד החברות יודעות מה הערך העסקי, וזה שהן באופן אקטיבי דואגות שספת עבודה תהיה מאוד פתוחה ומקבלת את הקהילה הגאה. יש מחקרים לא מעטים שמראים שחברות שהן יותר פתוחות ומקבלות את הקהילה הגאה, הן חברות שהן יותר רווחיות. מקינזי בעצם פרסמו מחקר כזה. ואפילו יותר מזה, יש מחקר שיצא שמראה שעובדים להקלים חברות שהן יותר פתוחות לקהילה הגאה, הם ב-30% יותר פרודוקטיביים וגם יותר נאמנים לחברה, כי זו סיבה שהם מרגישים יותר בנוח, מתעסקים, יכולים להתעסק בעיקר בעבודה עצמה ולא וכל מיני דברים שקשורים לאיך שמרגישים לא בנוח בסביבת עבודה.
אז נשאל שאלת טעם, אם הנתונים האלה כל כך מובהקים, איך זה שכל החברות הגדולות בעולם לא מתנפלות על הנתון הזה ומאמצות אותו?
אז קודם כל אנחנו כן רואים את זה במקומות כמו ארצות הברית ובאנגליה, בעצם את התמיכה המאוד גדולה, ובעצם העבודה שהם עושים כדי להפוך את שפת עבודה יותר פתוחה ומקבלת, את רואה את זה בחברות הגדולות בעולם, כמו שהיה גם בארצות הברית לגבי הקהילה הטרנסית, שחברות כמו סיילספורס וגוגל ואחרות מאוד תמכו. אני חושב שבארץ זה פחות מוכר, הנושא הזה, ולכן אנחנו בעצם עשינו את האירוע הזה, כי את אותו ידע וניסיון שקיים בעולם, חשוב שהוא גם יגיע למנהלים הישראלים, שאולי חלקם פחות מכירים את זה, ולכן בעצם באירוע עצמו חברנו גם שגרויות זרות, כמו שגרות ארצות הברית, אנגליה, קנדה, עיריית תל אביב, כדי בעצם להביא את המנהלים מחול, שיוכלו לקיים דיאלוג עם המנהלים בארץ, ולספר מהניסיון שלהם, למה זה כל כך נכון להם לעשות את זה.
אני
האמת שלי גם רק אני אוסיף, שבעצם אנחנו חושבים שזה, מעבר לזה שזה ערך עסקי, זה פשוט גם הדבר הנכון. וזה גם מה שאנחנו מדברים לחברות, שזה קודם כל דבר נכון לעשות, אבל אם אתם מדברים על שורת הרווח, אז יש לזה גם ערך כלכלי מאוד, מאוד ניכר.
שזה ממש win-win, גם לעשות את הדבר הנכון וגם להרוויח כסף. כמי שבאמת תהגו את התוכנית הזאת בארץ, בוודאי הצבתם לכם יעדים לגבי השנים הקרובות, או בכלל, לגבי מקומות עבודה בישראל. אתה יכול לסרטט לנו אותם כאן, את היעדים האלה?
כן, אז קודם כל אנחנו בעצם, מה שאנחנו מציעים לחברות זה בעצם קודם כל לחתום על שהיא אמנה שמתחייבים שהערכים של החברה הם ערכים שהם פתוחים ומקבלים את הקהילה, את העובדים של הקהילה הגאה שעובדים במקום העבודה שלהם. זו בעצם הצהרה שקוראים לה Israel Diversity Standard. עד היום חתמו 30 חברות שמייצגים כמעט 30 אלף עובדים בארץ שעובדים אותם חברות, חברות כמו אינטל, מייקרוסופט, HP, דל וחברות אחרות, Natural Intelligence, חברות אחרות חתמו על האמנה הזאת, ואחד היעדים שלנו בעצם זה שאנחנו נכנסה עוד ועוד חברות, כולל גם חברות ישראליות ותיקות, שהם גם יצטרפו בעצם לאמנה שלנו. מעבר לזה אנחנו מספקים לאותם חברות גם ייעוץ איך בעצם להגיע, איך בעצם ליישם ולהגיע בעצם למטרות של סביבת עבודה מכילה ומקבלת. מעבר לזה, אנחנו גם מספקים לאותן חברות, גם הכשרות כמו שציינת בהתחלה, שהיא בשיתוף פעולה עם שאר ארגוני הקהילה, כמו חושן, מעברים.
כן, מניתי אותם. יפה, אז אני אשמח אם תוכל לבוא אלינו בשנה הבאה ולהגיד שהשגתם לפחות 10% מהיעדים שהצבתם לעצמכם.
אנחנו ממש מקווים, וגם בעצם שנה הבאה אנחנו מתכננים גם בעצם בפעם הראשונה לעשות אינדקס של חברות. כלומר, בעצם לעשות, לפרסם בעצם רשימה של חברות ואיזה חברה היא יותר, יותר תומכת בקהילה הגאה. אז אנחנו מקווים שגם אתם בשנה הבאה ובשנים שלאחר מכן נוכל להתקן גם לגבי זה.
נהדר. שחר גרמבק, נכון? אמרתי נכון.
כן, שחר גרמבק.
מנכ"ל ארגון LGBTech, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי ביי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
בין שלל הקבוצות שיצעדו מחר במצעד הגאווה בתל אביב, תצעד קבוצה אחת כחולה במיוחד עם קווים אדומים, שניים מצבעי דגל הקשת. מתברר שתנועת הנוער העובד והלומד היא בעצם תנועת הנוער היחידה מבין תנועות הנוער הוותיקות ששילבה בתוכניות ההדרכה של התוכניות מיוחדות לבני ולבנות קהילת הלהט"ב. הפעילויות האלה נהגות ונוצרות במרכז ההדרכה של התנועה שנקרא גוונים, ואסף פרי, שהוא בן 33, והוא מקיבוץ אשבל, קיבוץ בגליל, שמאויש על ידי מחנכים, הוא בוגרי תנועת הנוער העובד והלומד, הוא חי שם בקומונה, ביחד עם בן זוגו, ועוד שלושה שותפות ושותפים, וממנו אנחנו נשמע על הפעילות הזאת. שלום אסף.
שלום איציק, יום טוב.
גם לך. כמה תהיו מחר במצעד?
מהנוער העובד והלומד, אנחנו מקווים שיגיעו גם בשנה הבאה, גם מחר, כמו בכל שנה, כ-300 חניכים. עוד אנחנו גבולים בהרשמה על זה, אבל כן, אני חושב שיהיו 300.
שזה נוכחות מאוד יפה, בהתחשב בעובדה שאתם תנועת הנוער היחידה שמפעילה תוכנית הדרכה לבני נוער להט"בים. איך קרה שדווקא הנוער העובד, א', הרימה את הכפפה הזאת, ו... עדיין נשארה היחידה בתחום?
קודם כל אני חייב להגיד שהנוער עובד ולומד הייתה היחידה בתחום, והיה באמת פריצת דרך שאנחנו עשינו לפני כמה שנים ומיד אספר עליה, אבל הרבה תנועות נוער, חברות שלנו ואחיות שלנו פועלות בנושא הזה ומקיימות מערכים, וגם תצעד מחר לצידנו בגוש הנוער במצעד הגאווה. איך קרה שהנוער עובד ולומד הגיע? זה סיפור מאוד מעניין, כי תנועה שפועלת בכל הארץ, עם כל הסוגים והמינים של בני הנוער, זו גם תנועה שכמו המרחב הישראלי, בטח תנועה ותיקה כזאת, היא גם זו תנועה שלא הייתה רגילה לדבר את הדברים האלה, זו לא תנועה שקמה כארגון נוער גאה. ובעצם בשנים האחרונות קורית ממש מהפכה, והרעיונות שלנו והרצון שלנו להגיע לכל בני הנוער ולפעול נגד האלימות ונגד חוסר השוויון, אז נפרט איזשהו סכר של פעילות שקשורה לנוער גאה, שקשורה לחינוך מיני ומגדרי בכלל לבני נוער, שלדעתי הדבר החשוב ביותר ממה שמצדיק את קיומה של התנועה בשדה הזה, זה המאבק שלנו בלהט"בפוביה. שהלהט"בפוביה, יש איזו סיסמה כזאת שצועקים במצעד, הלהט"בפוביה מתחילה במסדרונות הממשלה, אתה מכיר? אז אנחנו גם צועקים את זה, אבל לדעתי היא לא מתחילה שם. אני חושב שהיא... הלהט"בפוביה היא מגיעה לשם, והיא חמורה ביותר שם, בכנסת ובממשלה, אבל בחברה, ברחוב, בבתי הספר, הנוער פוגש את זה הרבה מאוד. ופעילות כזאת של תנועת נוער שמפגישה כל כך הרבה ילדים ובני נוער, היא מאוד משמעותית מהבחינה הזאת.
כן, תסביר לנו קצת למי שלא מכיר את מה זה יום ההבנה. הבנה זה ראשי תיבות, יש לומר.
יום ההבנה, יום הבינלאומי נגד הומופוביה, זה יום שמציינים ברחבי העולם קרוב ל-20 שנה. אנחנו לפני כמה שנים, כחלק מאותו שינוי שתיארתי, התחלנו לעשות מסורת של יום הבנה בבתי הספר המקצועיים. בתי הספר המקצועיים בישראל הם עדיין
שבהם מדריכים שלכם מגיעים לבתי הספר ומעבירים פעולות הדרכה סביב על הגינויים ללהט"בופוביה.
נכון, הנוער העובד כמו שהוא פועל בקרב הנערים העובדים, ובתוך בתי הספר המקצועיים יש מדריכים מהנוער העובד והלומד. פעם בשנה יש יום שלם שמוקדש לנושא הזה, שכולל גם לסיפור אישי וכולל גם דיון על בריונות בבית הספר.
אסף פרי, אני מברך אתכם על הפעילות הזאת שלכם בגוונים ובכלל בנוער העובד והלומד, ושיהיה לכם חג גאווה שמח מחר.
חג שמח, ותודה לך על התוכנית הזאת, היא הנהדרת.
תודה רבה לכם.
נתראה מחר.
בהחלט, להתראות.
חלון גאווה, עם איציק יושע.
אלן טיורינג, המתמטיקאי הבריטי הדגול, הציל מיליוני בני אדם כשהצליח לפצח את הצפנים של מכונת המלחמה הנאצית במלחמת העולם השנייה. אבל כל כישרונותיו האלה לא עמדו לו מול חוקי השנאה של בריטניה מולדתו. ב-1952 הוא הורשע ונרדף רק על היותו הומו. הוא נאלץ לעבור טיפול סירוס כימי עד שהוא שם קץ לחייו ולאחר שאכל תפוח טבול בציאניד. עד היום הדעת בעצם לא סובלת את העיוות המוסרי הזה, ולפני שנים אחדות טיורינג באקט מאוחר מדי, כן, זכה בתיהור שמו לאחר שהמלכה אליזבת העניקה לו חנינה שלאחר המוות. ולפני שש שנים ראש הממשלה יחד עם המלכה, או סמוך לכך, גורדון בראון, גם התנצל בפני טיורינג ומוקירי זכרו. ביום רביעי הקרוב, ב-19 ביוני, יעלה תיאטרון בית הספר למשחק בית צבי ברמת גן את ההצגה לשבור את הצופן, שמגוללת את סיפור חייו ומותו של טיורינג. שלום לבמאי ההצגה, אלון אופיר.
שלום, שלום, איציק.
נזכיר רק שאת המחזה כתב יו ויטמור, ואת הנוסח העברי כתב אהוד מנור.
כן.
תן לנו עוד כמה קווים נוספים לדמותו של טיורינג, כפי שהם עולים בהצגה.
תראה, מעבר לעובדה שהוא היה גאון, הוא לא רק הציל את העולם ממלחמה, הוא פיצח את הקוד של האניגמה ושם קץ למלחמה האיומה הזאת, הוא גם המציא את המחשב בעצם. זאת אומרת, ההשפעות של טיורינג אנחנו חשים אותם עד היום. ההצגה נקראת לשבור את הצופן, אבל באנגלית זה breaking the code. וקוד באנגלית זה גם קוד צופן, וזה גם קוד חברתי. והוא בעצם שבר את הקוד החברתי בעובדה שהוא הוציא את עצמו מהארון בטרם עת, לפני שזה היה מקובל, ושזה היה עוד פשע. ובכך
טוב שהוא מסתכן ומוכן לשלם את המחיר.
כן, ובמובן הזה הוא חולל עוד מהפכה, כי אתה יודע, הוא גם היה חלוץ בתחום הזה. הוא לא הסכים, הוא לא חשב שזה פשע. ואם הוא לא חשב שזה פשע, בתור מתמטיקאי הוא אומר, זה שחור או לבן, זה לא פשע, אז אני אצא החוצה. הוא כמובן סבל מאוד. הסרט שהיה, משחק החיקוי, שהיה עם השחקן קמבבאץ', איך קראו לו?
לא זוכר.
לא משנה. המשחק החיקוי התמקד במאמץ שלהם לשבור את צופן האניגמה. המחזה שלנו מתמקד בקוד החברתי שהוא שובר. במובן הגאה של המילה, זה מחזה הרבה יותר גאה מהסרט.
אלון, אנחנו צריכים לסיים, ואני רוצה במשפט קצר, אם תוכל להגיד, אתה יודע, יש כמה דרכים להציג את טיורינג, וכבמה של ההצגה הזאת, טיורינג שלך הוא יותר גיבור היסטורי או קורבן של הזמן? או שניהם יחד?
או שניהם יחד, אבל בעיקר הוא איש רגיש מאוד. הוא רגיש לטבע, לקיום, להתנהגות האנושית. הוא דרך אצטרובל יכול להעביר לך פילוסופיה שלמה של מתמטיקה, ודרך מגע יד אחד מערכת יחסים שלמה.
יפה, אז נזמין את הצופים שוב, המאזינים שלנו, תגיד מתי אפשר יהיה לראות את ההצגה?
מיום רביעי ובכל יום ב8:30 בערב, בימי שישי השעות משתנות קצת.
ובכתובת?
באולם, בשואלי שמשון 2 ברמת גן, באולם אלי לאון.
אלון אופיר, במה היה ההצגה לשבור את הצופן? תודה רבה וחג גאווה שמח.
תודה רבה שרחת אותי. חג גאווה מאושר, ביי.
תודה. עסוקים בלכופף ידה. וממש לסיום, אנחנו עם שיר קהילה אחת של אוהד חיטמן, שכתב והפיק מוזיקלית חן עדר מצגר, אבי סינגולדה בגיטרות, אורית שלום קולות, את השיר הפיק הבית הפתוח בירושלים. זה היה המנון מצד הגאווה והסובלנות בירושלים השנה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה לטכנאי השידור אלעד זוהר. אתם מוזמנים להאזין בדף הפודקאסטים לחלון גאווה. עוד תוכנית בשבוע הבא, ובינתיים חג גאווה משמח וטוב ומיטיב לכולנו. אני ציקיושה, להתראות. לא יקבע בשבילנו.